אנחנו צריכים לסיים מה שהתחלנו פה בשבוע שעבר. התחלנו לדבר על על הספר בפני עצמו, או על הפרשה שהיא כתובה שלא במקומה, ויהי בנסוע הארון. כתוב שעשה לה סימניות, עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה, זאת אומרת קודם תחילת הפרשה ואחריה, לפני ויהי בנסוע ואחרי ויהי בנסוע. אז כתובה שם נון הפוכה, יש שם נון הפוכה, ואותה נון, אותה נון שנמצאת בשני המקומות, היא סימן לפני הספר ואחרי הספר. זה נעשה כסימן ללמד אחד מהשניים, ובזה נחלקו תנאים, ללמד אחד מהשניים, אל תזכור, ללמד אחד מהשניים, או שזה ספר בפני עצמו ויש לו סימן לפניו ולאחריו, או שהפרשה כתובה שלא במקומה והסימן מלמד שהפרשה הזאת עתידה להיות כתובה במקומה. הסימנים האלה מלמדים שהפרשה הזאת לא נמצאת במקומה הנכון, ועתידה הפרשה הזו שתיקבע בחזרה במקומה, היא תחזור ותיקבע במקומה. בכל אופן, בינתיים הפרשה הזאת נמצאת מחוץ למקומה. אז דיברנו על זה פה באריכות בשבוע שעבר, אבל הזכרנו בתחילת הדברים, הזכרנו מאמר חז"ל מאוד תמוע, מאוד מחודש, מאמר חז"ל שנמצא בדברי חז"ל בספר הזוהר, בזוהר חדש. כתוב שהנונים האלה זה עניין שלם, שני הנונים ההפוכים האלה זה עניין שלם, זה עניין גדול. בין יתר הדברים, כתובים שם כמה וכמה דברים על הנונים ההפוכים האלה. בין יתר הדברים, מה שכתוב על הנונים ההפוכים האלה, כתוב שאותם נונים הפוכים הם אלה שבגללם אומות העולם מעלילים עלינו עלילות, רודפים אותנו, משום שהם יודעים שאין להם חלק באותם נונים. וחז"ל דורשים את זה מפסוק. בפסוק, יש כאן ספר תהילים מלמעלה באיזה מקום. חז"ל דורשים את זה מפסוק סתם באותו מקום, באותו מאמר, באותו... בפרק עין ד' בתהילים. זה הפרק שמדבר, משכיל לאסף, למה אלוקים זנחת לנצח, יאשן אפך בצון מראיתך. וכתוב כאן בהמשך, שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותותם אותות. יוודע, זאת אומרת, הם כאילו מוצאים סימנים, מוצאים סימנים שהם הצליחו כאילו לסלק את שכינתו יתברך מהעולם. שילחו באש מקדשך, לארץ חיללו משכן שמך, אמרו בליבם נינם יחד, שרפו כל מועדי קהל בארץ. אמרו בליבם נינם יחד, מזה דורשים חז"ל, אמרו בליבם נינם יחד. אז כאן הפסוק מרמז, כך כתוב שם, זאת הדרשה שכתובה שם בחז"ל. הפסוק הזה מרמז, כן, ללמד אותה, מתכוון ללמד אותה, שאמרו בליבם נינם יחד, ולכן הם שרפו את כל מועדי קהל בארץ. כלומר, הם לוחמים נגדנו ושורפים את כל כל מקום שיש בו זכר לקדושה. אז הם נלחמים בו בכל הכוח, עד שהקדוש ברוך הוא נותן אותנו בידיהם, ושרפו כל מועדי קהל בארץ. אבל ברישה של הכתוב אמרו בליבם נינם יחד, אז מזה דורשים חז"ל שאותו נינם יחד זה המכוון על אותו נון. אז כך, שורש המילה נון בעצם, חוץ מה שזה בארמית דג, אבל שורש המילה נון בלשון הקודש, זאת אומרת מה שדומה לזה, מה שקרוב לזה, מה ששייך פחות או יותר, אז המילה נון זה מלפני שמש, מה שכתוב בפסוק, לפני שמש ינון שמו, ינון שמו, או ואחריתו יהיה מנון, כך כתוב. אז המילה ינון זה שלטון, זה נקרא שליטה, זה נקרא, שכתוב לפני, על שלמה המלך כתוב, לפני שמש ינון שמו, זה בפרק ע' ב', שני פרקים קודם, לפני שמש ינון שמו, הכוונה שמו ישלוט, שמו ימלוך. כתוב, חז"ל אומרים, כן, חז"ל, הגמרא בסוכה, בסוף סוכה אומרת, שמי ששומע בקול יצרו, אז הוא בעצם ממליך אותו עליו למלך. חז"ל, כל מי ששומע בקול יצרו, כן, אז בזה הוא נותן לו שליטה עליו, הוא נותן ליצרו שליטה עליו. חז"ל לומדים את זה מפסוק, מפנק עבדו מנוער ואחריתו יהיה מנון. מלכתחילה כביכול בורא העולם ברא את היצר שהוא יהיה עבדו של אדם, שיהיה בשליטתו, והוא נתון בשליטתנו, אנחנו יכולים לעשות בו כרצוננו. ואתה תמשול בו, ככה עוד נאמר לקין, אליך תשוקתו ואתה תמשול בו. אבל זה מפנק עבדו מנוער, מי שאת עבדו מפנק, וכן, כאילו נותן לו מה שלא מגיע לו, הוא שומע בקולו, הולך איתו יחד, מפנק אותו מנוער, כן, מלכתחילה, ואחריתו יהיה מנון, ואחריתו אז הוא ימלוך עליי. זה נקרא מנון. מנון כלומר שליטה. מנון זה נקרא מי שמחזיק בידו את ה... כאילו, כן. מי שמחזיק בידו את השליטה עליי, זה נקרא מנון. על כל פנים, חז"ל דורשים את הפסוק אמרו בליבם נינם יחד, אז גם רש"י הרי אומר כך, נינם יחד זה הכוונה כל מושליהם ביחד אומרים בליבם, שרפו כל מועדי כל בארץ, אנחנו חיסלנו כל שארית, כל שם וכל שארית לשכינתו יתברך בעולם, וכך הם אומרים, כל מושלי העולם כולם אומרים, שרפו כל מועדי כל בארץ. כל מקום שהוא מה שנקרא אוהל מועד, כל מקום שכביכול בורא העולם רצה להיוועד בו איתנו, כל מועדי כן, מועדי כן, את כל מועדי כן הם שרפו בארץ. אבל את זה אומרים נינם יחד, ומשתמשים כאן כלפי השלטון בלשון נון. אז מזה דורשים חז"ל, מכאן לומדים חז"ל, מכאן מקור הדרשה, שהסיבה שהם כל כך נלחמים והם כל כך רוצים לעקור אותנו מהשורש, דהיינו, רוצים לעקור מהשורש כל שארית למועדי כל, אז הסיבה היא נינם יחד. זאת אומרת, הסיבה מונחת בשליטה שהיא נכתבת או מתבטאת באות נון, נינם יחד. והשליטה הזאת, זאת השליטה שכנגדה הם כאילו יוצאים, השליטה הזאת היא זאת שמפריעה להם, זאת השליטה, כן, השלטון הזה שהוא בבחינת נום מפריע להם, משום שיש כאילו בעולם, יש בעולם איזשהו נון אחר. כן? את זה אנחנו צריכים לנסות להבין. קיצור, כאן אנחנו צריכים לנסות להבין. אותם נונים ההפוכים שהם נמצאים בתחילת פרשת ויהי בנסוע ובסוף פרשת ויהי בנסוע, אותם נונים הפוכים הם אלה שמאוד מאוד, באופן מיוחד, דווקא הנונים האלה, הם אלו, הנונים האלה, הם אלה שמפריעים לאותם ה... ואנחנו לא נדע, אנחנו לא, פשוט, הדברים רחוקים מאיתם. לא מבינים מה משמעות הדברים בכלל. אז נגיד פה, נאמר מה שלמדתי מדברי רבותיי. על ה... זה במסוים דווקא, על העניין הזה. נגיד מה שלמדתי מתוך דבריהם, מתוך משהו. במרשה כבר כתוב כאן, המרשה אומר כאן בשבת, מדוע הסימניות האלה, אותם סימניות לפני ואחרי פרשת ויהי בנסוע, או לפני ואחרי ספר ויהי בנסוע, מדוע הסימניות האלה כתובות בנון הפוכה בדווקא? למה בחרו את הנון ההפוכה כדי לכתוב אותה? זאת אומרת, למה בחרו את הסימן הזה של הנון ההפוכה? אז כבר המרשה מגלה, הוא אומר, דבריו הם כך בערך, הוא אומר, הנון תמיד עניינה הצד המעלה שלנו, צד המעלה שלנו, צד המעלה שמעלה אותנו מעל כל דרכי הטבע, מעל כל הסדרים כולם, מעל כל המערכות כולם. קדוש ברוך הוא, כמו שידוע ומפורסם, בורא העולם ברא את הבריאה בשבעה ימים, לא ברא בשבעה ימים, אלא הוא ברא אותה שבעה ימים. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וגומר, וינח ביום השביעי. זאת אומרת, זאת הבריאה בעצמה. אותם ששת ימים והשבת הם הבריאה בעצמה. זאת אומרת שהפריסה של הבריאה, בחינת מספר, הם עד למספר שבע. שבע וכפולות שבע. נון כמו שידוע, נון, הנון הזה, הנון, המספר, השער החמישים, זהו היום החמישים שבו ניתנה תורה. כל הבריאה כולה מלאה פרטים, זה הדבר שחז"ל מלמדים אותנו. כל הבריאה כולה מלאה פרטים, הבריאה כולה היא בריבוי, הבריאה כולה נבראה בבראשית, בית. זאת האות שבה כביכול ברא בורא העולם את העולם. האות הזאת היא האות של השניות, של הריבוי, תחילת הריבוי. אז בורא העולם ברא את הבריאה בריבוי. ריבוי, בברכה, בשפע, בהרבה, הרבה. הבריאה היא כולה הרבה. וכל הבריאה כולה מלאה. מה רבו מעשיך השם? מה רבו מעשיך השם? הכל הרבה, הרבה, הרבה בכמות, הרבה באיכות. הרבה, מה רבו מעשיך השם? המכוון בכל הבריאה כולה זה להגיע מהרב אל הכל. כל. לשם רוצים להגיע, לכלול את הכל יחד ולעשות מהרב כל. מההרבה לעשות דבר אחד. לעשות דבר אחד ולחבר אותו, לצרף את הכל ביחד, ושהכל יחד יצטרף להיות מאוחד, מחובר. הכל יצטרף להיות כל אחד, כלל אחד, דבר אחד שלם. ההבדל שבין, כמו שכבר חזרנו על זה פה עשרות פעמים, ההבדל שבין יעקב לעשיו, עשיו אומר ליעקב, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. לי יש רב ולך יהיה אשר לך. ויעקב עונה לו, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. גם עשיו כבר רמז את זה בזה שהוא אמר לו יהי לך אשר לך. ויעקב אומר לו, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. הרכוש של יעקב כולו יחד מצטרף להיות דבר אחד שלם, להיות מציאות אחת שלמה. לכן יעקב חזר על פקים קטנים, הוא לא ויתר על שום דבר מרכושו, כמו שאי אפשר לוותר על חלק מחלקי הגוף. אם חסר לי משהו בקומה השלמה, אז אנחנו, אם חסר לנו משהו כזה, אז אנחנו בעלי מומים. יעקב, אילו היה חסר לו משהו מרכושו, אם היה חסר לו משהו ממה שהוא עבד עליו, טרח ורכש אותו, ואם היה נחסר לו מזה משהו, אז הוא היה בעל מום. היה כאן חיסרון בכל הקומה כולה, משום שבזמן שאני וכל מה שיש לי, אני וכל קנייני, אנחנו לא ריבוי, אלא אנחנו כל, אנחנו יחד, אנחנו קומה אחת שלמה, אנחנו הופכים להיות דבר אחד גדול ושלם. בדבר אחד, אם חסר אפילו משהו, כלשהו, אז הדבר האחד כולו נחסר. זה חיסרון בכל הדבר כולו. זה כמו מום, זה דומה, בדוגמת מום שניתן. זה לא חייב להיות מום פוסל, כן? זה יכול להיות מום לא פוסל, אבל זה מום. כל מי שיש לו מכה באיזשהו מקום בגוף, כן? כפי שהמכה הזאת היא לא נוראה כל כך, אפשר לחיות איתה, אפשר להסתדר איתה, אפשר גם להסתיר אותה. אבל האדם פגום, זאת אומרת, הקומה כולה באיזה אופן שהוא פגומה. אפילו לקות שהייתה לי בעבר ונתרפאה, גם היא משאירה עליי איזשהו שם של בעל. זה מפורש בגמרא. מה אומרת שמי שמקדש אישה על מנת שאין לך, שלא יהיו לך מומים, והמומים נתרפאו, אז זה לא מספיק, אין בזה די. אם אין לך נדרים, והנדרים הותרו על ידי חכם, אז זה בסדר, כי הם הותרו למפרע. אבל הריפוי של המומים הוא אף פעם לא ריפוי למפרע. הריפוי של המומים הוא ריפוי מכאן ולהבא. עד שהמומים נתרפאו, היא הייתה בעלת מום. אז גם זה שייך לכלל, לכל הקומה כולה. האדם הזה, במשך הזמן שהוא חי, שגם זה כלל, אז בתוך משך הזמן שהוא חי, הוא היה פגום. אז גם בזה נפגמה הקומה הכללית כולה. הוא גם פגום. אלא אם כן הדבר נעקר למפרע. נעקר למפרע אז ברור. למדנו עם קד. אנחנו מחכים. אנחנו מצפים, מייחלים ליום, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. להחזיר את כל הבריאה כולה מהמה רבו מעשיך השם, למה גדלו מעשיך השם. זהו השיר של יום חול. השיר של יום חול זה מה רבו מעשיך השם. זה השיר של ברכי נפשי, של יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. ושם כתוב, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קניינך. השיר ליום השבת זה שיר שאומר מה גדלו מעשיך השם. ההבדל בין גדול ובין רב, זה שהרב הוא הרבה והגדול מצרף את כל הרב ועושה ממנו קומה גדולה יותר. כל הרב, כל הריבוי מצטרף ונהיה קומה אחרת. זאת מציאות אחרת, זה כלל אחר. זה מה שמתגלה בשבת. כמה שאנחנו מחכים לשבת, זאת אומרת, אנחנו מחכים לעבור ממה שנקרא רב אל מה שנקרא קול, מה שנקרא מה רבו אל מה שנקרא מה גדלו. ההבדל שבין שני הדברים האלה הוא הבדל תהום, הבדל תהום. כשהמגמה היא ריבוי, וזה דבר ברור שככל שהדבר מתרבה יותר והדבר נכנס יותר למהלכים של ריבוי, אז הוא מתרחק יותר מלהיות קול. הרבה יותר קשה להכניס ריבוי לתוך כלל אחד מאשר פחות פרטי. אפשר יותר בקלות לכלול אותם, יותר בני קיול, בני התקללות. הרבה, כשהדבר הוא הרבה ומאוד מאוד הרבה, אז זה, כל אחד הרי יודע שכשיש הרבה מאוד פרטים, אז פשוט אי אפשר לעשות סדר, אז משאירים את זה, בלי סדר. אי אפשר, זה לא נכלל, זה לא מתקייל, זה לא הופך להיות קול, מרב לקול. מקסימום רב זה ממתת. ממתת, מה שנקרא ארוכה מארץ מידה. זאת נקראת מידה, ממתת. זהו הרבה. זה מה שמגלים לנו רבותינו. את הדבר הזה מגלים לנו רבותינו. אז כתוב בהרבה, נזכיר את האופן איך שהגרא מגלה את זה. כשאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים פעמיים ביום, אז אנחנו מקבלים את זה בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ובמה שאנחנו מוסיפים, במה שיעקב אבינו הוסיף כשהוא שמע, כשהשבטים אמרו אליו שמע מאיתנו אבינו ישראל, כמו שכתוב בלשון הרמב״ם בתחילת הלכות קריאת שמע, שמע מאיתנו אבינו ישראל השם אלוקינו השם אחד. כשיעקב שמע את זה מהשבטים, את הדיבור הזה יוצא מפיהם, אז מה שהוא ענה, אז הוא ענה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בזה אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים. את זה אנחנו אומרים בקול רם, את זה אנחנו אומרים בלחש, כמו שכתוב בגמרא. כן? נאמרי לא אמרו משה, לא נאמרי אמרו יעקב. היכין ענן, היכין עביד, מה נעשה? אז לכן התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי. אז אנחנו אומרים אותו, אומרים כאילו ולא אומרים. אומרים אותו בחשאי, אומרים אותו בשקט. לומר אנחנו חייבים, משום שאמר אותו יעקב אבינו. אבל לומר אותו בקול רם ולומר אותו בצירוף לשמע ישראל, אנחנו לא יכולים. בכל אופן, שני הפסוקים האלה, הפסוק שניתן לנו, כן, הפסוק שכתוב בתורה והפסוק שאמר אותו יעקב, שני הפסוקים האלה יחד הם קבלת עול מלכות שמיים. בהם אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. שני הפסוקים האלה יחד, אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יש שם חפדלת אותיות, ובשמע ישראל בשש התיבות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד יש חפדלת אותיות, ובשש התיבות של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד יש חפי אותיות. יחד זה ממתק, יחד זה ממתק. אותו אחד שאנחנו מקבלים עלינו, זאת אומרת קבלת עול מלכות שמיים, זה לקחת את כל הממתק האלה ולכלול אותם באחד. לכלול אותם באחד זה הכוונה, לצרף את כל הפרטים האלה, את כל הפרטים האלה, הרי זה הרי הדבר שאותו אנחנו אומרים. אנחנו אומרים השם אלוקינו השם אחד. אז אנחנו אומרים את ייחודו, אנחנו מקבלים עלינו את ייחודו יתברך כאן בשני הפסוקים האלה. אז אנחנו לוקחים את כל הממתת כולו ומחברים אותו, מייחדים אותו, מצרפים אותו, וכאן אנחנו אומרים את האחד. זהו האחד, זה כאילו הנון. והגרא אומר שזה מה שמרומז בדברי חז"ל, במשנה הראשונה בש"ס. מאימתי קוראים את שמה בערבית? מאימתי קוראים את שמה בערבית? זה הקריאת שמה הראשונה, כמו שאומרים כולה, המפרשים, ידוע. זה הקריאת שמה הראשונה שאדם מתחייב. ערבית. האדם נכנס לחיוב בערבית. אז זה הדבר הראשון שאדם מתחייב, שהוא נעשה בין מצוות. אז מתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. התרומה הבינונית, התרומה הרגילה, זה אחד מחמישים. אז משעה ש... ככה אומר, הגר"א מעריך בזה קצת יותר, אבל בכל אופן, זאת נקודת הרמז. ככה המשנה אומרת, מתי נכנסים, כן, מתי קוראים את שמע בערבית? זאת אומרת, קריאת שמע קשורה, היא שייכת לכהנים שנכנסים לאכול בתרומתם. מה לכהנים בתרומתם ולקריאת שמע? תרומה נקראת כך משום שהיא תרי ממאה, ככה אומרים, ככה אומרת הגמרא, תרומה תרי ממאה. זאת תרומה, אחד מחמישים תרי ממאה. ומכיוון שקוראים שמע פעמיים ביום, זאת אומרת שאנחנו פעמיים ביום נותנים אחד מחמישים, כלומר תרי ממאה. פעמיים ביום, אחד מחמישים. אותו אחד מחמישים שאנחנו נותנים בתור תרומה, עניינו הוא שהתרומה היא זאת שמחברת, היא זאת שמגלה את השורש מניין לנו, כל הממתק שאותם אנחנו, שמהם אנחנו נהנים, שאותם אנחנו אוכלים. כל זה, זה מתוך, מכוח אותה תרומה. מכוח אותה תרומה שהיא האחד, החמישים, ממנה יש לנו את כל המנטל. זאת אומרת שכל הריבוי כולו, מצוות הייחוד, מצוות קריאת שמע, מצוות קריאת שמע, זאת המצווה לייחד, לחבר, לצרף, לאחד את כל הפרטים כולם, ולהביא אותם אל התרומה. התרומה היא אחד מחמישים, להביא אותם אל התרומה. כשנתנו את התרומה, אז יש לנו זכות להשתמש, יש לנו זכות לקחת את ה... את כל הריבוי שבא מאותו אחד. התורה ניתנה ביום החמישים, זה ניתן ביום החמישים ואחד בגלל סיבה, בגלל שהוסיף משה יום אחד מדעתו. אבל בכל אופן, לפי התוכנית, בעיקר לפי התוכנית המקורית, אז התורה ניתנה ביום החמישים לספירה, וכך אנחנו נוהגים. אנחנו נוהגים, התורה, זמן מתן תורתנו, בעצם זה ביום החמישים לספירה. זה נקרא זמן מתן תורתנו. זאת אומרת שבעצם זמן מתן תורה הוא יום החמישים לספירה. כלומר, כדי להגיע לאותה נקודה, לאותה נקודת עיקר, לאותה נקודה שממנה כל הפרטים נובעים, ממנה כל מה שיש לנו, הכל משם נלקח. כל הריבוי העצום שישנו בעולם, הכל מקורו באותו. אנחנו בספירה מצרפים, עם הספירה שלנו אנחנו מצרפים אחד, 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 סופרים אותם ביחד, מחברים את הכל ביחד, עד שאנחנו מחברים את כל הריבוי הגדול, אנחנו מחברים אותו אל אותו נון, אנחנו מצרפים אותו אל, כי אנחנו מביאים את כל זה להר סיני, וכשאנחנו מביאים את הכל להר סיני, אז בהר סיני אנחנו כולנו וייחן שם ישראל נגד ההר. כולנו אחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד. זאת הצורה האמיתית, הצורה האמיתית של מתן תורה, הצורה האמיתית של מתן תורה, זה ששם הגיעו לאותו קול שכולל הכל. שם תפסו, שם תפסנו, שם הבנו, שם הגענו עד להוראי תלדת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. שם תפסנו באמת את הכלל האמיתי שכל הבריאה כולה נמצאת תחתיו. כל הבריאה כולה ממנו יוצאת, וכל הבריאה כולה עליו היא מראה, עליו היא מצביעה. אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כל זה בא, כל זה קרה, את כל זה עשינו על ידי הספירה, על ידי הצירוף שצירפנו ועברנו, חיברנו את כל הפרטים כולם וצירפנו אותם, צירפנו אותם למהלך הנכון. חזל דורשים גם את הפסוק, חזל דורשים את הפסוק, לך השם הגדולה הגבורה התפארת כי חול בשמיים ובארץ. אז מגלים לנו חזל שמי לכתחילה הדברים מתחברים בסוף, זאת אומרת הדברים בסוף מגיעים לכי חול בשמיים ובארץ, מכיוון שמתחילתם הם לך, הם הולכים לכיוון הנכון. כשהם הולכים לך, אז הם מגיעים לכל. הם מלכתחילה, כל עניינם מלכתחילה, זה להגיע אל אותו כלל אמיתי, כלל גדול, שהכל משם נובע, הכל משם יוצא, הכל הוא תולדה מאותו כלל. זהו הכלל הגדול, זה מה גדלו מעשיך השם. מה גדלו, לא מה רבו, מה גדלו מעשיך ראיתי בדברי אחד מרבותינו, אני ראיתי את זה בספר פנים יפות על התורה של בעל ההפלאה. כשם שהתורה ניתנה ביום ה-50 לספירה, כך הספר ויהי בנסוע הארון, הספר הזה ניתן ביום ה-50 להקמת המשכן. הספר הזה נאמר ביום 20 לחודש אייר, והקמת המשכן היה ביום 1 לחודש ניסן. ביום 20, ביום ה-20, בחודש השני, ב-20 לחודש השני, אז נעלה הענן מעל המשכן, ואז ויהי בנסוע הארון ויאמר משה. אז הוא מגלה שכשם שהתורה כולה, התורה כולה ניתנה ביום ה-50 לספירה, התורה כולה, יש כאן ספר, ספר בפני עצמו. הספר הזה גם הוא ניתן ביום ה-50. אבל הוא ניתן ביום ה-50 להקמת המשכן. הספר הזה נתגלה, ניתן, כן. נתגלה לנו, ניתן לנו, ביום ה-50 להקמת המשכן. את זה אני ראיתי בדבריו, זו הערה נפלאה מאוד, ראיתי את ההערה הזאת בספר פנים יפות על התורה. משהו ממשמעות הדברים, משהו ממה שהדברים צריכים לומר לנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המשכן כשהוא הוקם מלכתחילה, המשכן מלכתחילה בהקמתו, אז הוא הוקם על מנת להיות איתנו, ולהיות איתנו בכל מקום שאנחנו נמצאים. להיות איתנו בכל מקום שאנחנו נמצאים. לזכות בפועל לדבר הזה, זכינו כשקיבלנו את התורה, שהיא התורה של ויהי בנסוע אהרון. כמו שדיברנו פה באריכות בשבוע שעבר. כן. כאן, זהו הדבר שאותו דיברנו בשבוע שעבר באריכות. ויהי בנסוע אהרון, אהרון נוסע בשני אופנים, אהרון נוסע במסע אהרון, ואהרון נוסע כשאנחנו נוסעים. או הארון מגלה מידת נורא, או שמידת נורא מתגלה, ואלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האור. או שהארון נוסע, והוא מגלה מורא, ארון נורא, כמו שאמרנו. ארון נורא. או שהארון מגלה נורא, או שאנחנו, המסע שלנו, והמסע שלנו, כמו שאנחנו הולכים בתוך מדבר העמים, כמו שאנחנו נוסעים במדבר העמים, המסע שלנו, המסע הזה עצמו, גם הוא, ואולי אדרה, אולי הוא גילוי מידת נורא באופן עמוק יותר, באופן... אבל על כל פנים, כן, באו אנשי כנסת הגדולה וגילו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומה. העובדה שאנחנו נוסעים במדבר העמים, העובדה הזאת, גם היא, גם בה מתקיים, ויהי בנסוע אהרון. כך נוסעת מידת נורא של בורא העולם. ואותה מידה, שהיא מידת נורא של בורא העולם, היא המידה שעליה העולם עומד, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. כשם שזכינו ביום החמישים ליציאת מצרים, חמישים ליציאת מצרים, שכל מה שנתגלה ביציאת מצרים נקבע בנו וניתן לנו ונהיה אצלנו תורה, כך זכינו ביום החמישים לעשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. זכינו ביום החמישים שבכל מקום שאנחנו הולכים הולך איתנו הארון. בכל מקום שאנחנו הולכים, אז זה נסוע, זה בנסוע הארון. הארון תמיד נוסע. הארון תמיד נוסע. או שהארון נוסע, או שאנחנו נוסעים. הספר המיוחד, זה מה שדיברנו פה בשבוע שעבר. הספר המיוחד הזה, הספר של ויהי בנסוע הארון, זהו הספר של מסעי בני ישראל בכל מדבר העמים כולו. כל ספר במדבר זה מסעי בני ישראל. כל ספר במדבר זה המסעות. כן? נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם. כל ספר במדבר כולו הוא ספר המסעות. כל ספר הגלויות שלנו זה ספר המסעות במדבר העמים. ואת המסעות שלנו במדבר העמים, כל זה כתוב בפרשת, בספר ויהי בנסוע אהרון. כאן מרומזים הנונים. אלו הם הנונים ההפוכים. נונים הפוכים מתכוון לומר שגם בזמן ש... הגמרא אומרת בברכות, מפני מה לא נאמר נון באשרי? אשרי יושבי ביתך. כן? אז הפרק הזה זה לא אשרי, אלא תהילה לדוד. וזה פרק שהוא הולך לפי האלפה בטא, לפי א' בטא. וזה הפרק שמדבר, הפרק בתהילים, שמדבר על סדר העולם. סדר העולם, איך שכביכול בורא העולם מנהיג את כל העולם כולו, אבל הוא מנהיג את כל העולם כולו בסדר, מסודר. מסודר. לכן זה הולך לפי א' בית כסדרו. אבל הנון חסרה שם. הנון, דווקא הנון חסרה שם. אז אומרת הגמרא, מפני מה לא נאמרה נון באותו, קוראים לזה אשרי, אבל כשהפסוק אשרי הוא לא... מפני מה לא נאמרה נון באשרי? אומרת הגמרא, מפני שיש בה מפלתם של, רחמנא ליצלן, שונאי ישראל. מפלתם של, זאת אומרת, שונאי ישראל זה כינוי אלינו. יש בה יש בה נפילה. זאת אומרת, שאילו היה כן כתוב נון באשרי, זאת אומרת, אילו היינו גם את הנון מכניסים לתוך הסדר, אז הנון הזה הייתה אומרת נפילה. ואיזה נפילה? אז הגמרא אומרת, שהפסוק שצריך היה להיות כתוב שם, זה הפסוק נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. נפלה, רחמנא יצילנו, נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. רק הגמרא דורשת, נפלה ולא תוסיף, נקודה. נפלה כלומר ולא תוסיף לנפול עוד. ומכאן ואילך קום בתולת ישראל. זה לא הפשט הפשוט. בכל אופן אומרת הגמרא, אף על פי כן, הנון הזאת לא כתובה. אבל מה שמתקן את מה שצריך היה להיות כתוב בנון, את זה כן, את זה כן אמר דוד, אף על פי כן. אז דוד המלך שמח את הנפילה הזאת ברוח הקודש בפסוק הבא, זאת אומרת, בפסוק אחרי הדילוג על הנון, אז בא סמך. והפסוק הזה אומר, סומך השם לכל הנופלים. כלומר, בפסוק הבא, בפסוק של סמך, של האות סמך, אז בפסוק הזה מרומז מה צריך היה להיות כתוב באות נון. אז באות נון הייתה צריכה להיות נפילה, והאות סמך אומר, סומך השם לכל הנופלים. שמחן דוד ברוח הקודש. כשהנון הפוכה היא נראית, נון נופלת. והחידוש שכתוב כאן זה שהסימניות, שהנון הפוכה, יש דרך אגב מחלוקת גדולה באחרונים, מחלוקת גדולה. בנודע ביהודה כתוב שאם, זאת מחלוקת גדולה. בנודע ביהודה, למעשה להגיע לא מדברים על זה כל כך. יש תשובה בנודע ביהודה ובעוד מקום. אז הנודע ביהודה כותב בתשובה שמי שיכתוב באמצע תיבה, עוד, אם למשל ויהי בנסוע הארון, אז שם יהיה כתוב נון הפוכה. אז כמובן שהאות תהיה פסולה, האות הזאת היא פסולה, והמילה לא נכתבה כדת, והספר פסול, כמובן. וחלקו עליו, ויש ראיות ברורות מהראשון, זאת אומרת, זה כמעט מפורש, הוא יותר מכמעט, זה מפורש בתשובת הרש"י. מפורש, שאות הפוכה כשרה. אם היא נכתבה כדת, נכתבה כדין, וכל החיסרון שלה זה רק שהיא נכתבה הפוך, אז היא כשרה. חולקים עליו, לא נודע ביהוד. בכל אופן, דעתו היא, כך דעתו, זאת מחלוקת. זאת מחלוקת. הדבר לגמרי לא ברור. להפך, נטיית הדעת היותר פשוטה, המשמעות בראשוני, יותר שזאת עוד קשרה. גם זאת כתיבה. אז למעשה, זאת אומרת, אם ננקוט כך, אז קצת נוח יותר. אם ננקוט כך, אז הנון היא בעצם נון. היא נון, זה לא סתם שירבות. זה לא סתם קשקוש. כן? זה נון. זאת נון לכל דיני נון. זאת נון אמיתית, זאת אות כתובה. אבל היא כתובה הפוך כדי ללמדנו, שמדובר פה בנפילה. מדובר פה במצב של נפילה. וללמדנו בה, שגם במצב הזה, הרי זה עצם עניינו, עצם עניינו של הספר ויהי בנסוע, כמו שאמר. את זה הרי הספר בא ללמד. הספר הזה הרי בא ללמד את מסעי בני ישראל במדבר העמים, בזמן שאנחנו, בזמן שאנחנו נראים נופלים, כשאנחנו נופלים, כשאנחנו דחויים, כשאנחנו מושלכים כאילו, וישליכם אל ארץ אחרת כהיום הזה. אנחנו מושלכים החוצה. גם במצב הזה אנחנו מוקפים עם הנונים. הנונים מקיפים אותם. עם זה שהנונים הפוכים, הנונים מקיפים אותם. זה כמו שאמרנו, הנון היא לשון שלטון, לשון שליטה, לשון א' ב' מחולק, זאת אומרת הא' ב' הוא בין חזיין אותיות, והסדר הרגיל, הסדר המקובל היותר פשוט בדברי חז"ל זה שהאותיות הן כולם מאלף ועד תף, ואחריהם באים חמשת האותיות הכפולים. האותיות הכפולות, האותיות כמנפץ, האותיות הכפולות, מנצפח, מה שנקרא. אז האותיות הכפולות באות אחרי האלף בית. כלומר, האלף בית כולו חפזיין אותיות, 27 אותיות. זאת אומרת שהאות האמצעית, להגיה, האות האמצעית בדיוק, באמצע, זה האות ה-14. שיש לה 13 מכאן ו-13 מכאן. זאת האות נון. האות נון היא האות שעד אליה יש 13, וממנה עד הסוף יש עוד 13. והיא אות המרכז, אות האמצע. אות האמצע. האמצע הוא תמיד הדבר שהוא הכל, שהכל ממנו יוצא. הכל ממנו מתפשט. מה שנקרא, נקודת האמצע. הרי הכל, כל הבריאה כולה הרי נבראה באלף. כך היא נבראה. בדבר השם. ואותם חפבית אותיות, עם האותיות הכפולות, אלו הם האותיות שבהם ברא כביכול בורא העולם את העולם. בהם נברא העולם, באותיות האלה נברא העולם. אלו הם האותיות. אז הרי ברור שנקודת המרכז, אותה נקודת מרכז שממנה הכל יוצא, היא צריכה תמיד להיות באמצע, כמו שכל נקודת מרכז. כמו שציון נמצאת בדיוק באמצע העולם, ומציון מכלל יופי אלוקים הופיע. כביכול בורא העולם הופיע ונתגלה. מכאן מתפשטים החיים, מכאן נשלחים אורכי החיים לכל חלק וחלק בחלקי העולם. וכתוב על שלמה שיודע היה את העורק, את הגיד, כמו שקוראים לזה חז"ל, את העורק שהולך ונותן חיים להודו, והוא שתל על העורק הזה בירושלים דברים שגדלים רק בהודו. את זה ידע שלמה המלך. ציון מכלל יופי, ציון מכלל יופי, זאת נקודת המרכז שמשם, משם אז החיות מתפשטת לכל הקומה כולה, לכל הקצוות, משם יוצאת החיות, ומשם היא מתפשטת לכל קצה, לכל עבר, לכל צד. כיוון שנקודת האמצע, נקודת הכל, נקודת הנון, היא בדיוק באמצע א' ב'. אז כאן נמצאת הנקודה שממנה הכל מתפשט. ממנה הכל. כאן נמצא הכל. הדבר שהכל נכלל שם, ומשם הכל מתפשט. משם הכל יוצא ומתפשט לפרטים. זה מה שנקרא בלשון הכתוב, מציון מכלל יופי. זאת האות של הכל. נגיד דברים ברורים. זה דבר תמוה, זה דבר שהוא מאוד מאוד לא מובן. דבר מאוד לא מובן. כל העסק. העובדה ששונאים אותם. שונאים אותם, ושונאים, ושוב שונאים. ושונאים עד כדי... בקיצור, רוצים שאנחנו נעלם, שלא נהיה. וזה מאוד לא מובן. זה מאוד לא מובן. עם כל ההסברים וכל הדברים, כל מה שלא נכניס וכל מה שלא נאמר, הדבר הזה הוא תופעה בלתי אפשרית, זו תופעה לא טבעית, זו תופעה שהיא עצמה צריכה הייתה להעיד כמאה עדים. התופעה הזאת בעצמה די בה כדי להצביע, כדי להראות, ממש היא מורה באצבע. שאנחנו העם הנבחר. שונאים אותנו בצורה בלתי אפשרית, לא טבעית, לא מובנת. מה רוצים? מה רוצים איתם? וככל שאנחנו הולכים יותר ומדמים להם, זה דבר שהוא כבר, זה דבר שבא במחזוריות קבועה מהדברים עתיקים וידועים. זה בא במחזוריות קבועה. זאת אומרת, כמעט כל דור ודור צריך לחזור על השטות הזאת. כל דור ודור, או אחת לכמה דורות במקרה, צריך לחזור על השטות הזאת. אנחנו אבל אנחנו נעשה את זה כך, שמכאן ואילך זה ייגמר לגמרי. גמרנו, זה ייגמר. גם בדורות האחרונים עשו את זה. עשו את זה, ועשו את זה באופן הכי יעיל. גמרנו. נראים אותו דבר, נהגים אותו דבר, שייכים בדיוק לאותה תרבות. עושים אותו דבר, אוכלים, שותים, מתחתנים זה בזה, הכל אותו דבר. נו, בכל זאת. הרי כולם יודעים מה קרה. כולם יודעים מה קרה. איך? איך זה מובן? וזה בדיוק להפך. זה בדיוק להפך. ככל שמתקרבים כך זה. מה קורה פה? מה קורה פה? כל מי שמנסה להסביר את זה, אז כמעט, זה דבר בולט, זאת אומרת, אם האדם הוא רציני, אז בתוך כדי דיבור, אז הוא מיד חוזר בו 5 פעמים ואומר, אבל בכל זאת, זה לא מובן. אולי, כך, אבל בכל זאת, זה לא מובן. אם זה שהוא אומר שצריכים לשנוא אותם כל שנאה אפשרית והם באמת נוראים ואיומים והכל, אבל בכל זאת, זה בכל זאת לא מובן. בכל זאת זה לא מובן. אומרים את זה אלה שנושאים את הדגל הזה, אומרים את זה אלה שרוצים לתרץ את זה, אלה שרוצים להתנצל על זה. מכל צד אפשרי, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, זה לא מובן. זה לא מובן, זה דבר לא טבעי. זה דבר לא טבעי. לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. אם לא, כי צורם וחרם והשם יסגירם. הדבר הזה בעצמו זה מעיד, מורם באצבע, זה מעיד כמאה עדים, שכביכול בורא העולם מנהיג את העולם. אין שום אפשרות להכניס את הדבר הזה למסגרות מובנות. למסגרות של דרך הטבע, למסגרות שאפשר להסביר אותן בהסבר מתקבל, במובן. הקדוש ברוך הוא עוזר שהנושא הזה הוא כל כך עמוס רגשות, שאי אפשר לכתוב עליו 3 משפטים בלי להיכנס לכל מיני התלהמויות, או לצד זה או לצד זה, זה לא חשוב. אז ממילא נעשים פטורים מלדבר לעניין ומדברים לא לעניין, ככה זה. אבל בכל אופן, כל מי שרוצה ללקט דיבורים לעניין בנושא הזה, אז הוא ימצא מעט מאוד. אם זה שהדיבורים בנושא הזה הם המון, המון, אבל דיבורים לעניין בנושא הזה אין. זה נושא בלתי אפשרי, זה נושא בלתי מובן, זה נושא ש... אין הדעת סובלת בכלל. מה הוא עשה לך? מה אתה רוצה ממנו? מה הוא עושה לך? מה הוא מפריע לך? אבל הוא מפריע. אבל הוא באמת מפריע. האמת לאמיתה, זאת אומרת, מה שחז"ל מגלים, דברי האמת נמצאים בתורה. מה שחז"ל מגלים, מה שחז"ל מגלים, שהסיבה לדבר הזה היא שאנחנו באמת מפריעים לה. אנחנו באמת מפריעים לה. ופירוש הדבר הוא כמו שאנחנו מנסים, אנחנו חותרים להבין. מידת נורא מתגלה על ידינו. מידת נורא מתגלה על ידינו, הכוונה שכשרואים אותנו, אז יחד, כמובן שאי הוא לא חזו, זה בוודאי, הם לא רואים, לא רואים שום דבר, אבל יש משהו מטיל אימה לכל מי שרואה קצת את האופן, איך מתייחסים בכל העולם, כן, בכל העולם, בכל התקופות, יש כאן משהו של תגובות, של משהו שמטיל אימה. הם פוחדים, הם פוחדים, הם פשוט פוחדים מאיתנו. הם פשוט פוחדים מאיתנו. סיבת הדבר, משום שמידת נורא מתגלה על ידי. כביכול, אלמלא מורה אורח ומה אחת יכולה להתקיים בין האומה. אז זאת אומרת שבמקום שאנחנו נמצאים, אז נמצא משהו שמטיל מורה. זהו. זהו. יש מישהו שנמצא באופן קבוע בעולם והוא מפריע למהלך הרגיל של החיים, לא נותן לחיות, הוא לא נותן לחיות. הם לא רוצים את המורה הזה, הם לא רוצים את, הם בפירוש לא רוצים את המורה הזה. זה מורה שמפריע להם, זה מורה שהם לא רוצים בו, הם לא רוצים בו. הוא באמת מפריע. אי אפשר להתרווח, אי אפשר לחיות בשקט, אי אפשר. מתבונן. השם, כתוב בפסוק, השם למבול ישב, וישר השם מלך לעולם. הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, הביא מבול לעולם. למה הוא הביא מבול לעולם? משום שמלאה הארץ חמס מפניהם. קרה מה שקרה, אז באותו דור המבול. אז כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, הרגיש שמותר לו, הוא יכול להתפשט, כן? כאילו להתרווח, להסתרע בכל מלוא כוחותיו, עד המקום שהוא יכול. וכל אחד ואחד עשה את כל מה שהוא רצה. כל אחד ואחד התפשט בכל מלוא כוחו, בכל יכולתו כולה. אז גם כביכול בורא העולם נהג כך. גם הוא השפיע, כיוון שכל אחד ואחד, כן, השפיע את עצמו והתפרס כולו באופן כל כך בלי גבול, אז גם הקדוש ברוך הוא השפיע בלי גבול. וככה היה, זה בדיוק המבול. זה בדיוק המבול. מלאה הארץ חמס מפניהם, וכך בצורה כזאת היה המבול. המבול בא לעולם והביא לעולם יראה. הביא לעולם יראה ועצר, שהעולם לא יוכל יותר להתפשט. כשכביכול בורא העולם נשבע שהוא יותר לא יביא מבול לעולם. אז השבועה הזאת היא לא שבועה שהעולם יראה כדור המבול ולא יגיע מבול לעולם. אלא השבועה הזאת מחזיקה את העולם. שהוא לא יוכל להגיע למצב של דור המבול. הוא לא יוכל להתפשט בכל מלוא כוחו. אין אפשרות כזאת יותר. אי אפשר יותר להתפשט כך, בצורה כזאת, בכל מלוא הכוח. אין, דור המבול לא יחזור, דור המבול כבר לא יחזור יותר. דור המבול לא יחזור יותר. מהו הדבר שבדור המבול זה היה, ועוד בכמה דורות שהמבול היה, עוד זכרו את המבול בעולם. אבל על מעמד הר סיני כתוב בגמרא, הגמרא אומר, במעמד הר סיני. אז בעולם היה, הגמרא בסוף מסכת צבחים, בדף קט"ז, כתוב בגמרא, שבזמן שבורא העולם ירד על הר סיני לתת תורה לכלל ישראל, אז כתוב שהיה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי מזרח ומערב נזדעזעו בהכליהם. והם, הכוונה, מתעורר בהם הפחד הנורא, אותו פחד שלא נותן לעולם, כן? הפחד שעוצר, עוצר, צומת, מחזיק בצורה כזאת את העולם, שהוא לא יוכל להתפשט בכל כוחותיו. אז כולם התכנסו, ככה הגמרא אומרת, התכנסו כל מלכי מזרח ומערב אצל הנביא, אצל הגדול שבהם, אצל בלעם, ואמרו לו, שם המבול בא לעולם. זה נראה כאילו שמבול בא לעולם. זאת אומרת, זה נראה כאילו שכביכול בורא העולם מביא עוד פעם לעולם את אותה יראה, אותה יראה שהיא מחזיקה את העולם כך שהוא לא יוכל להתפשט בכל כוחותיו. אז הוא אמר להם, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם. הרגיע לו. אם כן, מה כל ההמון הזה? מה קורה? מה קורה? מה כל ההמון הזה? אמר להם, השם עוז לעמו איתו. וככה הגמרא מבארת את הפסוקים. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. איך השם עוז לעמו איתו? השם יברך את עמו בשלום. זאת אומרת, מתן תורה לכלל ישראל, להבין, מתן תורה לכלל ישראל, אותו מתן תורה לכלל ישראל, אז מבחינתם של האומות, אז מתן התורה הזה הוא עבורם היראה של המבול. זאת היראה של המבול. אותה יראה של המבול היא זאת שנתגלתה בעולם במתן תורה. ממילא, בזמן מתן תורה, אז כביכול בורא העולם גילה אותה יראה של המבול. זה סדר, זה פירוש הפסוקים, זה עוד מה שהפסוקים מלמדים אותם. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. השם עוז לעמו ייתן, זה הכוונה. אותו עוז שנתן בורא העולם לעמו, העוז ההוא, הוא זה שמחזיק, משמר את היראה של המבול בעולם. איך וישב השם מלך לעולם כשהוא על ידי זה של המבול ישב? למבול ישב, וישב השם מלך לעולם, זה על ידי השם עוז לעמו ייתן. העובדה שהתורה נמצאת בעולם, התורה נמצאת בעולם, התורה נמצאת בעולם, זה משום שיש בעולם מקבלי תורה, יש בעולם אלה שנושאים על גבם את מתן תורה, נושאים על גבם את זכור, כן? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אנחנו נושאים את אותו מעמד הר סיני, אנחנו נושאים אותו איתנו, נושאים אותו איתנו על גבינו לכל מקום שאנחנו הולכים. בכל מקום שאנחנו נמצאים, אז הר סיני נמצא עלינו. אותה כפיית הר כגיגית נמצאת עלינו. אנחנו נושאים על גבינו את מעמד הר סיני. כשרואים אותנו, נזכרים במבול. ולא יעזור שום דבר. לזה לא יעזור שום דבר. כשרואים אותנו נזכרים במבול, הלוואי שגם אנחנו היינו נזכרים בזה. אבל כשרואים אותנו נזכרים במבול, כביכול בורא העולם יחד עם המבול שהוא הביא לעולם, אז הוא הביא לעולם את השם עוז לעמו ייתן. גם את זה הוא הביא לעולם. הוא הביא לעולם את המבול בעוז לעמו ייתן, בתורה שהוא נתן לנו. אז בזה נמצא המבול בעולם. כאן נמצאת היראה הגדולה, היראה הגדולה. אותה יראה כביכול שבורא העולם מיירא, מידת נורא, שבורא העולם האלוקים עשה שיראו מלפניו. אותה יראה גדולה נמצאת ביחד איתנו. וזה לא משנה, על כל אחד מישראל, בכל מקום שהוא, בכל מצב שהוא, על כל אדם מישראל, אם עומדים בשעת יציאת נשמתו, חייבים לקרוע עליו אדם זר, אדם שלא הכיר אותו, אדם שלא יודע מי זה. מעולם לא פגש בו, הוא לא יודע מי הוא. אבל אם עומדים בשעת יציאת נשמתו, חייבים לקרוע כקורע על ספר תורה שנשרף. רק אם האדם הזה הוא מבני אברהם, יצחק ויעקב, מאלה שעמדו רגליהם, רגלי אבותינו, על הר סיני, אחד מאותם שרגלי אבותיהם עמדו על הר סיני, אז חייבים לקרוא עליו כמו על ספר תורה שנשרף. כל אחד ואחד מכלל ישראל נושא בתוכו את כל העוז לעמו ייתן, שהוא ההמשך של השם למבול ישר. נדמה להם שהם פוחדים מאיתנו, נדמה להם שאנחנו מי יודע מה. אז לכן זה מצטייר, מעלילים עלינו עלילות שאנחנו חורשי המזימות של העולם. אנחנו, כידוע, אנחנו עושים הכל. אנחנו, כל מזימה אפשרית בעולם, או כל איזה מין, זה הכל כמובן אנחנו. כל אחד הרי מבין שזאת תולדה מהפחד. זה לא מוליד, השטויות האלה לא מולידים את הפחד, השטויות האלה הם תולדה מהפחד. הפחד הוא משום שהשם למבול ישב והשם עוז לעמו ייתן. אנחנו אלה שעל גבינו נישא הפחד שכביכול בורא העולם מטיל מוראו, אלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. מוראו נראה עלינו. העולם לא יכול לחיות עם בני אדם כאלה בעולם שהם מביאים לעולם את הדבר שהוא מקלקל פשוט את החיים. זה לא נותן לחיות. זה לא נותן לחיות. יש כאן משהו שהוא מנקר, שלא נותן, הוא מטיל מורה. אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את הפחד הזה. אני מדבר כעת בשם הגוי. הוא לא מעוניין בזה, הוא באמת לא רוצה את זה, זה באמת לא טוב, הוא לא רוצה את זה. קרה לכם פעם להיות באיזה מסיבה ש... כל אחד זה קרה פעם שהיו, כן, כל אחד שהיה צעיר יותר נגיד, אז משתתף באיזה חבורה יחד, יושבים יחד, ופתאום נכנס לשם איזה אדם מבוגר והוא מתיישב שם, וזה לא לעניין. כל אחד מתפלל, כל אחד מתפלל מתי זה יסתלק, מתי הוא ילך מפה, מה הוא עושה? הוא לא רוצה לחיות. הוא באמת לא נותן. ותארו לכם שכל החיים זה כך. יש כאן מישהו שהוא תקוע וזה כל החיים כאן. כל החיים כאן. יש כאן מישהו שהוא מביא מין מורה כזה שפשוט לא נותן לחיות. העובדה שהעולם נמצא בגבול. זאת אומרת, העולם, לעולם העולם לא יצא אל דבר שהוא בסוף לא יוכל להיות נכלל בחזרה במה שנקרא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לעולם העולם לא יעשה אפילו פסיעה אחת, אפילו כלשהו, אי אפשר שום דבר בעולם לעשות אם הדבר הזה לא יוכל בזמן שיתגלה אותו מה גדלו מעשיך השם, אם הדבר הזה לא יוכל להצטרף לאותו מה גדלו, אז הדבר הזה אין לו קיום בעולם, אין לו מקום בעולם, הוא לא יכול להיות בעולם, הוא לעולם, אין בעולם אפשרות לצאת אל מחוץ, אל מעבר למחיצות שעשו שני הנונים ההפוכים. אי אפשר לצאת, אי אפשר לעזור. המחיצות שנעשו מכוח אותם שני נונים הפוכים, זה אי אפשר. אי אפשר לעבור את זה. זה דבר שלא ניתן בשום פנים ואופן. בתוך המסגרת, בתוך המסגרת, בתוך כל ההיסטוריה, בתוך כל מה שקורה בעולם, המדובר הוא כאן בכל מסעי בני ישראל, בכל הזמנים ובכל הדורות. לעולם לא יקרה בעולם שום דבר שיוצא מהגדר של אותם נונים שיהיו הפוכים ככל שיהיו. אבל לצאת מהגדר, לצאת מהגדר ולא להיות נכלל בכל, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. אין אפשרות בעולם. אין אפשרות בעולם לעשות דבר שחורג, שיוצא מעבר לגבול, והדבר הזה הוא לא, כן, הוא לא דבר שמתאים עם אותה תכלית, עם אותו קול שאליו אנחנו צריכים להגיע. הגבול הזה, אותו גבול שכביכול בורא העולם שם לכוחם של כל אומות העולם, הוא שם להם גבול, עד לאן הם יכולים, עד לאן, עד לאיזה דרגה, עד לאיזה מצב, עד לאיזה מקום הם יכולים להתפשט ולעשות, נאמר, כל מה שהם רוצים, אבל עד גבול. עד גבול, יותר מזה אי אפשר, יש גבול. יש גבול. הגבול הזה זאת מידת נורא. הגבול הזה זה לא, אי אפשר לעבור. אי אפשר לעבור. יש מישהו שלא נותן. זאת מידת נורא. שהיא נמצאת בעולם ואומרת, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו מוגבלים, אנחנו לא יכולים לעשות כלבבינו, כרצוננו, מה שאנחנו רוצים אנחנו לא יכולים לעשות. אי אפשר, לא ייתכן, לא ניתן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. אין אפשרות. והדבר הזה הוא לא ארטילאי, זה לא נמצא באוויר. זה נמצא על אלה שדרכם כביכול בורא העולם מגלה את הלמבול ישר ואת הוישר השם מלך לעולם על ידי השם עוז לעמו יתן. איתנו, אנחנו, שאנחנו קיבלנו את התורה שהיא עוז לנו, עוז לנו, השם עוז לעמו יתן. אותו עוז, עוז זה הכוונה שאף אחד לא יכול להעיז ולפגוע בנו פגיעה כזאת שתהיה פגיעה באמת. זאת אומרת, פגיעה כמו שהם רוצים, פגיעה לעקור אותנו מהשור. זהו העוז, השם עוז לעמו ייתן, ואותו עוז לעמו ייתן, זהו המבול בעולם. זאת היראה, זאת מידת נורא שמתגלה בעולם. זאת היראה שנמצאת בעולם. אמרו בליבם, אני חוזר לדברי חז"ל, אמרו בליבם, נינם יחד, שרפו כל מועדי כל בארץ. נינם זה הכוונה, כל שלטוניהם כולם, כל שליטיהם כולם, כל נינם, נינם דווקא. יש המוני לשונות, המוני לשונות של שליטה, של שלטון, של מלכות, של כיסא, של שר, של גדול, של שליט, של, אני, המוני לשונות. המוני, עשרות, אם לא מאות של לשונות. יש פעמיים או שלוש פעמים בכל התורה שבכתב כולה לשון יינון. אמרו בליבם, נינם יחד, שרפו כל, כאן בדיוק, צריך להשתמש במילה הזאת. זאת אומרת, כאן שרוצים להגיד את השליטים, כל שליטי העולם. אז כשרוצים לדבר על שליטי העולם, אז מדברים על נינם. אמרו בליבם, נינם יחד. מה? שרפו כל מועדי כל בארץ. שרפו כל מועדי כל בארץ, זה הכוונה. אנחנו הצלחנו לשרוף, דהיינו לבאר מהעולם, את כל זה, כל זכר וכל שארית לכביכול קיומו יתברך. הרמז הוא, שרפו כל מועדי כל בארץ, זה הכוונה. נורא אלוקים ממקדשיך אין יותר. אבל נינם יחד, זה מה שחז"ל מגלים שהתורה רומזת, הפסוק רומז. אמרו בליבם נינם יחד, שרפו כל מועדי כל בארץ, את כל אוהלי מועד, כל מקומות השראת השכינה בעולם, את כל זה הם שרפו. שרפו זה הכוונה, נוכרים, מקרקרים בהיכלו, איי נוראותיו. אז כבר הזכרנו פה גם בשבוע שעבר, וגם הרבה פעמים הזכרנו, מה שכתוב בתוספות ישנים, שם באותו מקום ביומא, מביאים בשם ירושלמי ותענית. נוכרים מקרקרים בהיכלו איי נוראותיו, דכתיב נורא אלוקים ממקדשך. מידת נורא, אין נורא אלא במקדש, דכתיב נורא אלוקים ממקדשך. במקדש מתגלה מידת נורא, ואם נוכרים שורפים את היכליו, שורפים כל מועדי כל בארץ. זאת אומרת, בזה גמרנו בזה עם המורא, אין יותר מורא, אין ממה לפחד יותר, אין ממה לפחד. אפשר, זהו, אפשר לצאת, אפשר, זהו, גמרנו. אמרו בליבם נינם יחד, הנונים נשארו, לא, הנונים עוד נשארו. אמרו בליבם נינם יחד, שרפו, עם זה ששרפו כל מועדי כל בארץ, כעת הם שונאים אותנו משום שנינם יחד. כאן, מדובר כאן על כל שלטון, עניינו שהוא יכול לעשות כרצונו, יכול לבצע, יכול להוציא לפועל את רצונו כמו שהוא רוצה. שליט, כל מה שהוא חפץ הוא עושה. מניעת כוחו של שלטון, מניעת כוחו של שלטון, זה רק אם הוא ירא משליט גדול יותר. יראה משליט גדול יותר היא זאת שמביאה מורה משלטון, מביאה מורה לשלטון. זהו המורה, לכן מעלילים עלינו עלילות, ולכן שונאים אותנו, ולכן רוצים לעקור אותנו מן השלטון. אבל זה עצמו, היראה הזאת בעצמה, היא זאת שלא נותנת לעקור אותנו מהשם. אותה יראה, והיראה הזאת, זאת יראתו יתברך, היא זאת שלא נותנת לעקור אותנו מהשם. נדמה להם לאותם שוטי שוטים. צריך להיות, באמת צריך, לשם כך צריך, ממש פיגור. נדמה להם לאותם שוטים. שככל שיפרקו עול יראת שמיים, אז אנחנו יותר נסתדר עם העולם ונהיה יותר מוגנים. מה יהיה להם נגדם? מה הם ירצו מאיתנו? אבל מכיוון שאנחנו כבר היינו בתור. היינו, זה ריטואל שחוזר על עצמו, חוזר על עצמו, וחוזר על עצמו, עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם. רק כדי להשלים את הביאור. בגמרא בראש שנה כתוב על הפסוק יורדי הים באוניות, עושי מלאכה במים רבים. אז הפסוק הזה בספר תהילים, שהוא כתוב כדין, אז גם הוא יש לו סימניות מלפניו ומאחריו. בין פסוק לפסוק יש סימנים הפוכים כזה, וכתוב ברש"י נון הפוכה. כנראה שהרש"י הזה לא היה בגרסת המהרש"א, הוא מביא את זה בשם הערוך. בכל אופן, ככה כתוב בראשון. גם שם יש נון הפוכה. יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים. אז גם שם הפסוקים האלה, שהם הראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה, ויומר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו, ויחוגו וינור כשיקור וכל חוכמתם תתבלה, ויזעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם יוציאם, ויקם שערה לדממה ויחשו גליהם. הפרשה הזאת, כמו שהיא, יש לה גם היא סימניות מלפניה ומלאחריה, וגם זה נונים הפוכים. אומרת על זה הגמרא, ויצעקו אל השם בצר להם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו בבני אדם. עשה להם סימניות כאחים ורקין שבתורה. לומר לך, הסימניות האלה מגבילות ואומרות, ויזעקו אל השם בצר להם, לא תמיד זה עוזר. צעקו קודם גזר דין, נענים, צעקו לאחר גזר דין אינם נענים. כך כתוב. שואלת הגמרא, הרי אמרנו שציבור נענים גם אחר גזר דין. אומרת הגמרא, הנה נמי כי יחידים דם. כך כתוב במה. בלי להיכנס, הגמרא אומרת, אלו יורדי הים באוניות, עושי מלאכה במים רבים, שם, במצב הזה, ברוח שערה, בתוך הים, בקיצור, הם לא מצטרפים ביוצאים. באיזה טעם אני לא יודע. סוגיה בפני עצמה. בכל אופן, הם לא מצטרפים יחד להיות ציבור. כך, זה המצב. הם לא מצטרפים להיות כלל, הם לא מצטרפים להיות ציבור. הסימניות אומרות, אם עשו תשובה או צעקו לפני גזר דין, הם נענים. אם צעקו אחרי גזר דין, הם לא נענים. ואת זה אומרות הנונים ההפוכות. האותיות ההפוכות, אותם שני נונים הפוכים, שנמצאים בראש הפרשה ובסוף הפרשה, אז הנונים ההפוכים אומרים כאחים ורקים, הם ממעטים ואומרים שויזעקו אל השם בצר להם שייך רק קודם גזר דין, אחר גזר דין לא. אלו הם הנונים ההפוכים. אז לכל מתבונן, כל מתבונן רואה, הנונים אומרים שכל מי ששייך להיכלל יחד ולהיות קול, אז עליו הפרשה חלה. כל מי שלא שייך להיכלל ולהיות קול, הנו נמי, אומרת הגמרא, כי יחידים דם. זאת אומרת, מכיוון שהם כי יחידים דמו, והם לא נמצאים בתוך מה שנקרא קול, אז הנונים ההפוכים מוציאים אותם מחוץ לפרשה. משום שהנונים האלה מתנים שהפרשה הזאת נאמרה רק למי שכן שייך להצטרף יחד ולהיות קול. את זה אומרת הפרשה, זה אומרים, גם זה מראה באצבע מה אומרים הנונים ההפוכים. זה מה שרצינו בעצם לבאר היום, כן? פשוט לסיים את העניין. אנחנו פתחנו ויהי בנסוע הארון, זאת הפרשה, וכעת כל הפרשה כולה בקצרה. הספר הזה ויהי בנסוע הארון, הספר הזה כמו שהוא, זה ספר שלם. הזכרנו פה שהחידה בפירוש כיסא רחמים למסכת סופרים מביא בשם רבותינו המקובלים תלמידי הערים, שהספר הזה הוא ספר ענק, הוא ספר גדול, והוא יתגלה לעתיד לבוא, יתגלה בבוא המשיח. כשיבוא הגואל יתגלה הספר הזה. אז אמרנו שחלילה להעלות על הדעת שהספר הזה נמצא באיזה מקום שהוא בכתב יד, כן? חלילה להעלות, חלילה. הספר הזה הוא כתוב, הולך ונכתב במסעי בני ישראל. הספר הזה זהו הספר שאנחנו כותבים בכל מסעיהם של כלל ישראל. כל המסעות שלנו במדבר העמים, אז אנחנו כותבים את ספר במדבר. אנחנו כותבים, הולכים וכותבים את ספר במדבר שיתגלה במהרה בימינו. בזמן שאנחנו נגיע אל המנוחה ואל הנחלה, אחרי מדבר העמים. שהשם, שבורא העולם יביא אותנו במהרה בימינו אל המנוחה ואל הנחלה, אחרי מדבר העמים. עכשיו אנחנו במדבר העמים, במדבר העמים. זה עניינו של הספר. והסימניות מלפניו ומלאחריו, אלה הם הנונים ההפוכים. אותם הנונים ההפוכים הם אלו שהם מכוחם על ידם, מכיוון שאנחנו תמיד נמצאים, אנחנו תמיד נמצאים בקשר, בשייכות לאותם נונים, גם כשהם הפוכים. גם כשהם הפוכים הם נונים. ואנחנו תמיד בשייכות אליו. לשם אנחנו קשורים, לשם אנחנו שייכים. כי חנני אלוקים, כבר אמר אבינו יעקב, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. אבל זה נכון יותר, זה ברור יותר, בזמן שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. אנחנו ממשיכים את מה שכביכול בורא העולם אמר לאברהם אבינו. לך לך, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך. הכוונה, כמו שחז"ל מגלים לנו בספר הזוהר, לך לך זה הכוונה, תלך אל אותה מידה שהיא נקראת קול. תלך לאותו מקום שהוא אותו לך. לך לך. מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כלל ישראל הולך לשם. כלל ישראל באמת הולך לשם. גם אם נדמה לו שהוא הולך בכיוון הפוך. כלל ישראל באמת הולך לשם. ושהדברים יהיו ברורים. כל מי שמוציא את עצמו מהכלל. בפרט בימים האלה, כל מי שמוציא את עצמו מן הכלל, באמת מוציא את עצמו מן הכלל, אז הוא מוציא את עצמו מיציאת מצרים. הוא הפקיע את עצמו, או הפקיע את עצמו כאותו בן רשע מיציאת מצרים. ואף אתה אקהה את שינה ואמור לו, אילו היה שם לא היה נראה. שוב, אילו היה שם לא היה נראה. כל מי שהולך אל אותה ארץ אשר אראך יגיע אליה. וכל מי שהולך אל ארץ שנדמה לו שהיא, זאת הארץ שמובטחת, כן, היא מובטחת. מאיפה היא מובטחת? מי הבטיח אותה? אותה הארץ המובטחת שהוא מחליט, כן, הוא מחליט בדעתו. כאן זה המקום, כאן הוא יגיע, אותו שוטה יגיע כאן אל המנוחה ולנחלה. כל מי שרוצה לשם יגיע לשם, וכל מי שרוצה אל הארץ אשר אראך יגיע אליה במהרה בימינו. אמן.